ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הולך הרבה ועמוק, יש הרבה מה להעריך בזה, אבל אני רוצה דווקא לדבר על משהו היום באותם הקשרים, שזה מגיע גם לחנוכה וגם למסכת כתובות שהישיבה לומדת. אבל אני אתחיל דווקא על נתחיל מסעי כתובות. מסעי כתובות כתוב, אפילו קטן, לא משנה. מישהו ראה שבוע שעבר את הספר שדע כתוב בכתובות ג' ב' שיש פה בעיה שלפני מה אמרו בתולה נשאת ליום הרביעי, כלומר למה בחרו את יום הרביעי, שאם היה לו אותה תולי היה משכן לבית, תעשה באחד בשבת וכולי. אז הגמרא אומרת שיש פה מצב של סכנה. מה הסכנה? אמר רבא דאמרי בתולה נשאת יום רביעי תיבהל להגמון תחילה. אז אמר דן אם זה סכנה, אונס, לא ניכנס לצורות, לא ניכנס לנקודות האלה, אבל כאן נזכר במפורש בסוגיות שלומדים פה בישיבה, הנושא הזה, שתיבהל להגמון תחילה, כלומר הייתה גזרה, הייתה גזרה מתואבת ופשוט מעוררת סלידה, שהגמון, שר הצבא, או מה שזה לא יהיה, הפירוש של הגמון זה לא כמו היום, היום זה תרגום, אני חושב, לבישוף או משהו, ארכי בישוף או משהו כזה של המצרים, אבל הפיתוי הגמון זה כמו הגמוניה, כלומר מנהיג, אדם חשוב. אז הוא היה פשוט לוקח את האישה שעומדת כעת להיכנס מפה להתחתן, והיה נוהג במנהג כאילו אשתו, בשעה שהיא עומדת להיכנס מפה עם מישהו אחר. זה דבר באמת מתועב ביותר. עכשיו הדבר הזה הוא גם כן, לכן ביקשתי את הגמרא בכתובות, שהגמרא מדגישה אחר כך בהמשך, האוכל אצל חמיב ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים מפני שמתייחד עמה. זאת אומרת, אדם התארס עם אישה, אז היו מייחדים אותם ביהודה, בארץ יהודה, יש יהודה וגליל וכולי, אז היו מייחדים אותם, וכיוון שהיו מייחדים אותם אז הוא היה בא הרבה פעמים, ואז הוא לא יכול לטעון שהוא ציפה שתהיה בתולה ולא הייתה בתולה. עכשיו, למה ביהודה היו מייחדים? אז הגמרא אומרת כאן כמה דברים. אני לא רוצה להאריך בזה, אני רק רוצה לציין שהמנהג הזה, לפי הראשונים, בין היתר קשור לגזרה שתיבהל להגמון תחילה. מה זאת אומרת? אז יש פה הסבר מאוד מאוד מעניין. ההסבר הוא בהרבה ראשונים, פה בזמובה בשיטה מקובצת, ברמב"ן, ועוד מקורות, במגרשתי מלאים, אבל שיטה מקובצת מעריך בזה, פה במקום בדף י"ב, הרומאים היו מצאצאי עשיו, כן, הם שייכים אלופי אדום, אחד מאלופי אדום זה מגדיאל, אלוף מגדיאל אומר שזה רומי. על כל פנים, מי שהרג לפי המדרש, אחד המדרשים, מי שהרג את עשיו, זה היה יהודה. יש ברכה מיוחדת שיעקב אבינו נתן ליהודה, ידך בעורף אויביך. מה זה ידך בעורף אויביך? שהוא הרג מאחור, הוא ערף כאילו את עשיו, כשעשיו בא להלוויה של יעקב אבינו במערת המכפלה, הוא טען שזה מגיע לי. אז המדרש היותר מפורסם שאנחנו מכירים שחושים בן דן הרגו, אבל יש מדי מדרש על הפסוק ידך בעורף אויביך, שיהודה בן יעקב הרג את עשיו. למה הרג אותו מאחור? זה גם מעניין. כי למרות שעשיו היה אדמוני ומכוסה עד ארץ צער ויעקב איש חלק, אף על פי כן הם היו תאומים, וכנראה שהם היו תאומים זהים, אבל כל פנים צורת הפנים שלהם, הפרצוף שלהם, הייתה ממש דומה מאוד. אז יהודה לא רצה ולא יכל להרוג אדם שנראה בדיוק שתי טיפות מים כמו אביו מבחינת התואר הפנים, תואר הפרצוף, לכן הוא הרג אותו מאחורה, ידך בעורף אויביך. עכשיו זה לא גוליוטינה של הצרפתים, אלא עורף פטר חמור, זה משהו אחר. וכל פנים, ולמה דווקא בארץ יהודה? מפני ש... זאת אומרת, זה משמע שביהודה היו נוהגים זה יותר משהו בגליל, כי יהודה שייכת לנחלה של יהודה בן יעקב. זאת אומרת, מה שאין כן גליל, זה שבטים אחרים, זה שייך. אז הדבר הזה הוא בעצם היה מנהג, מנהג במרכאות, אוי לנו לנגים כאלה, זו הייתה כסירה נוראה ואיומה, שהייתה מטמה את בנות ישראל ברגעים הכי מקודשים, הכי חשובה לקדש אותה, הכי טהורים, להכניס אותה לחופה. עכשיו, בסוף פרשת בראשית, משמע שהדבר הזה היה הרבה יותר קדום. זה לא התחיל מעשיו, זה לא התחיל בארץ יהודה. אלא כתוב שם דבר מעניין מאוד, מיסטי ומסתורי, ובאמת קשה להבין את זה בדיוק, אבל זה כנראה אחד הסיבות למבול. כתוב, וירו בני האלוהים את בנות האדם כתובות הנה, ויקחו להם נשים כל אשר בחרו. אז מי זה בני האלוהים? אני אומר את זה בדרך כלל, אני אומר אלוקים, אבל כאן רוב הפרשים אומרים שזה בני דיינים או אנשים חשובים, אלוהים זה לשון חשיבות, כמו יש לאל ידי לעשות איתך רעה וכיוצא וזה. אז גם פה, בני אנשים מאוד חשובים, בנות האדם כתובות הנה, דווקא אם אנחנו מדגישים בנות האדם, משמע באמת שהם בני אלוקים, כלומר זה מלאכים. יש פירוש כזה גם כן, כי אז מדגישים את בני אלוקים, את המלאכים ומת האדם. אז יש פה בעצם דבר באמת מדהים, שהמלאכים פתאום יש להם יצר הרע, ויש עריות והם חטים. ומה זה כתובות הנה? אז מביא רש"י את המדרש, כתובות הנה, שכתובות כתוב כתיב חסר, אמר רבי יהודן, תוות כתיב, כשהיו מטיבים אותה בקושטת להיכנס לרובה, זאת אומרת, היו מייפים את הקלה, כמו שגם היום סלו לקלות וכל הדברים האלה, אז היא אמורה להיות בשיא יופייה, היה גדול נכנס ובעלת חינה. כלומר, כבר בני האלוהים ראו את המנהג הזה עוד לפניהם, וגם הם רצו להצטרף למנהג הזה כנראה. ואז בהמשך לזה כתוב שבא מבול, ויאמר השם לא ידונו כי באדם לעולם בשגם ובשר, זאת אומרת הם בשר ודם, הם יותר גרוע מזה, הם בהמות, והיו ימיו 120 שנה וכולי, ואז מגיע מבול. זאת אומרת, זה נשמע כאחד הסיבות, אולי הסיבה העיקרית למבול. בכל אופן, עוד מה שחשוב שכתוב פה במדרש, ש... אין פרצה, אין פרצה מזיקה, אני לא זוכר את הלשון המדויקת, אבל אין פרצה נקלטת ומתפסת ומתפשטת בקהל, אלא אם כן היא מתחילה בגדולים ובחשובים שביותר. אז כאן אנחנו רואים פרצה נוראה, שאולי הייתה קיימת קודם, אבל היא אומצה על ידי בני האלוהים, שזה, איך שלא תפרש את זה, מדברים פה על אנשים מיוחסים מאוד, חשובים מאוד, או מלאכים, מלאכי עליון אפילו, כן? ואז כתוצאה מזה שהפרצה הנוראה הזו של ההתנהלות המתואבת הזו של תיבעל אגמון תחילה, שזה הנושא פה, כן? זה הפך להיות לדבר כנראה של קבע, הדבר הזה גורם למבול. עכשיו, אני רוצה לחלק פה דפים, זה לא דפים קורות, אלא זה מאמר שכתבתי לפני כמה שנים, ולכן אני מתנצל ש... טוב, יש לי קצת חיבה ללועזית, אבל כאן מישהו כאילו בא אליי בטענה, כן? למה אני כותב טקסט וסן טקסט? כי לכתוב את זה בעברית זה עוד יותר קשה. מעשה יהודית, תבנית תת-קרקעית, זה התרגום לעברית של סאב-טקסט. מה זה טקסט? טקסט זה הלשון של איזה דבר כתוב, כן? סאב-טקסט זה מה שמסתתר מתחת לזה. אז זה לכן אני אומר על פי המאמר הזה, אני רוצה לקשר את זה לחנוכה. אז כל אחד שיקח דף ונוכל קצת חלק מהמקום אין לך לכם מתנה לסוגניות. אני מקווה שיש מספיק. יש מספיק מכולם? אז ככה, נראה את ההתחלה. מעשה יהודית, הסיפור המפורסם שמופיע בספרים חיצוניים, ספר יהודית, זה אחד מהספרים החיצוניים שנכתב בסגנון תנכי, אבל זה לא נכלל בכבדלת כתבי הקודש. אז, אבל זה התקבל על ידי חז"ל כמשהו שמבסס אפילו הלכה. איזו הלכה? הנה הלכה. בואו נראה מיד בתחילת המאמר. כתב רבינו ניסים על האלפס במסכת שבת, זאת אומרת יש רן בחידוש הרן, זה הרן על העריף, שאף הם היו באותו הנס. כתוב שגם נשים חייבות בנר חנוכה, כי גם הם היו באותו הנס, שגזרו יוונים על כל הבתולות הנישאות שיבעלו לאגמון תחילה. זאת אומרת, זה לא, לפי מה שעריף מביא פה, זה לא הגזרה שהתחילה לפני המבול, זה לא הגזרה שבני עשיו הרומאים שעושים את זה דווקא בנחלת יהודה בבית שני, או בית שני, כי היוונים הם לא בני עשיו, היוונים הם בני יפת, בני עשיו זה בני שם. אלא היוונים גזרו, זה מה שכתוב לכאורה בספר יהודית, על כל הבתולות הנסות שבעלו לאגמון תחילה. ועל ידי אישה נעשה הנס, אמנם במדרש, המדרש הזה הוא בעצם ההד למה שכתוב בספרים החיצוניים בספר יהודית, שביתו של יוחנן כהן גדול, הכילה לראש האויבים, זה הולופרנס, גבינה לשחרותו, גבינה או חלף, זה כאילו מרדים, וחתכה את ראשו, וברכו כולם. זאת אומרת, גם פה יש, כמו ידך בעורף אויביך, גם פה יש חיתוך של הראש, ועל זה נהגו לאכול גבינה בחנוכה, מאכלי חלף, לביבות או דברים כאלה. בכל פנים, זה כתוב בראשונים, ברב, ברבינו ניסים. גם בספר כל מבואות הובא מן הזה, ואף נפסק המנהג להלכה ברמה, וזה גם העניין של אף הם היו באותו הנס, זאת אומרת זה יותר מלאכול גבינה, לאכול לביבות או סופגניות חלביות, תדרשו סופגניות חלביות, אז אתם מקיימים את המנהג של הרמה, והסופגניות הן מלאות קמח וסוכר ואין בזה הרבה קרמים. מה? חלבי?
ככה פרץ המרד של המכבים ביוונים?
לא אמרתם. לא אמרתם. הפוך, אולי זה גרם לניצחון על היוונים. אז באופן זה היוונים פשוט הרגישו מנוצחים, כי המנהיג שלהם, ההגמון שלהם נרצח בנסיבות האלה, אז כל הגיבוש שלהם התפורר. עכשיו הנה למיתו של דבר, אני קורא את הכיתה השני, לא רק מקול למנהג לאכול מאכלים גבינה בחנוכה, יש כאן בפירוש רש"י, מעשה יהודית מהווה סיבה לחיוב נשים להדלקת נר חנוכה עם ברכה. זאת אומרת, זה הלכה גמורה, שלמרות שזה מצוות עשה שהזמן רמה ונשים פטורות, אומנם זה את מצוות הרבנן, אבל כל זה תגמור רבנן, כן, דורת התקון, ולכן, כמו שבמצוות דאורייתא, מצוות עשה שהזמן רמה נשים פטורות, ולכן גם לא מברכות, אם כי לפי האשכנזים כן מברכות, אבל לפי הספרדים לא מברכות, וגם רש"י, אני חושב בנקודה הזו, אוחז כמו מנהג הספרדים בבית יוסף, שנשים לא מברכות על מצוות עשה של זמן רמה, למשל על תקיעת שופר ועוד דברים, נטילת לולב, אשכנזיות כן מברכות, אבל על כל פנים, אם הם היו באותו הנס, אז הם כן שייכות, גם אם זה מצוות עשה של זמן רמה. ומה היו באותו הנס? מעשה יהודית מהווה סיבה לחיוב נשים להדלקת נר חנוכה עם ברכה. אוקיי, אז באמת מעניין שזה לא נזכר בברכת על הניסים, אם כי הרמב״ם כן רומז בזה. הרמב״ם כותב בהלכות חנוכה ש... זמנים. הרמב״ם מסביר את הסיבות לחנוכה, כל ההלל וההודעה והדלקת הנרות וכיוצא בזה. אז אומר הרמב״ם כך, רמב״ם שכדאי לזכור אותו, כי הוא מאוד יסודי מבחינת העקרונות וגם מבחינה היסטורית, ויש עליו הרבה מה לדבר, אבל אנחנו רק נזכיר את העניין שנוגע לנושא של היהודית. בבית שני, כשמלכי יוון או מלכו יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ומצוות ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם. הנושא הזה שפשטו ידם בבנותיהם, כאן אני רואה ברמב"ם פרנקל, הוא מביא את המקור בבנותיהם מגילת תענית פרק ו'. בדקתי באמת מגילת תענית פרק ו', זה פרק ו', זה חודש אלול. מה? פרק ו' זה חודש אלול, זה לא כסלו. אבל לשם בחודש אלול כתוב הגזרה, כתובה הגזרה הזו של שגזרו יוונים שכל הנכנסת לחופה תיבהר לגמרי מבחינה. גזרה של יוונים. יש שם גרסה שזה עשיו. אבל אם זה גרסה שזה עשיו, זה לא מגיע לחנוכה. כי עשיו זה מלכות רומית, זה יותר מאוחר. הרי מה קרה מבחינה היסטורית, וגם חז"ל הולכים עם זה, הרומאים כבשו את מלכות יוון, ורומי נבנתה כתוצאה מהנפילה של יוון בטרויה ובמקומות אחרים. זה אמרתי בהתחלה, כתוב שם באלופי עשיו, אחד מהם זה מגדיאל, רש"י על פי המדרש מגדיאל הוא רומי, סוף פרשת וישלח. אז העניין הזה הוא באמת תלוי בגרסה של מגילת תענית, אבל כל פנים בעל המקורות וציונים, זה בדרך כלל רב חיים קניבסקי, אז הוא מציין את מגילת תענית, ומכאן הרמב״ם אומר שזה אחד הצרות שעם ישראל סבל מהיוונים. יש דבר מעניין כדי קצת למזער את הסתירה בין הגרסאות, וזה דבר מאוד נכון, כתוב את זה באחד המפרשים הקדמונים אפילו, אני חושב, של מגילת תענית, שזה לא משנה אם זה יוון גזרו או עשיו גזרו, ידוע, דבר נכון מבחינה היסטורית, ידוע שהרבה מאוד מהמנהגים של עשיו הם לקחו מיוון. הרי רומי נבנתה כתוצאה או בהמשך לנפילה של יוון. הם כבשו לגמרי או כבשו חלק, לא ברור מבחינת הסתכלות של חז"ל, או גם לא ברור מבחינה היסטורית. יוון הקדומה, אגב, זה לא דווקא יוון של היום, אלא יוון הקדומה זה יותר טורקיה של היום מאשר יוון של היום, אבל זה אותו אזור, מקדוניה, כל פנים, איטליה, ששם זה רומי, יש איטליה של יוון, אנחנו מלקדים, משלבים ביניהם, כאילו. כל פנים, כבר מורי ורבי הרב הוטנר זצ"ל היה תמיד מזכיר את זה, איטליה של יוון, מפני שמה שיש לרומאים חוכמה זה בא מהיוונים. הרומאים לא היו חכמים במיוחד, לא היו פילוסופים גדולים, היו להם כמה וירגיליוס וקיקרו ואולי עוד כמה, אבל טקיטוס, אבל גדולי החכמים זה היו היוונים. כל הפילוסופים, אפלטון וסוקרטס, אריסטו ועוד ועוד ועוד, כל התחומים, כן, זה היו יוון. אבל הרומאים הם היו אנשים מאוד מאוד משטרים ומאורגנים מבחינת שלטון, מבחינת צבאית, מכל הבחינות, ולכן הם בעצם לקחו הרבה מהחוכמה של יוון ונכסו אותה לעצמם, או לא דווקא נכסו אבל השתמשו בזה. גם הדת היוונית והדת הרומאית, העבודה זרה, מאוד דומה, זה כמעט אותם אלילים, רק חילוף שמות. כן, יש זאוס ויופיטר, ויש אפרודיטה בוונוס, ויש, טוב, אני לא נותן לכם שיעור בעבודה זרה.
אבל הסיבה שקצת בעייתי להגיד
ליוונים לבבים. אולי גם בין היתר. בכל אופן, זה נושא בפני עצמו, נדבר על זה בבוא השעה בזאת השם, כשיגיע יום. אבל בכל אופן, קורא לזה ראש השנה לתיירות. כתוב החגות שלהם, חגה שלהם, חגות שלהם. בכל אופן, נחזור לרמב״ם. אז הרמב״ם לא המציא את זה, הרמב״ם היה מקור, והמקור, גם אם נגיד שזה עשיו, כמו שמצאנו בשיטה המקובצת בכתובות בדף י"ב, שדווקא הייתה נקמה של עשיו בארץ יהודה, כלפי תושבי ארץ יהודה, שהרגו את הסבא שלהם, את עשיו, שיהודה הרג את עשיו בעורף אויביך, אבל זה לא אומר שהדבר לא קדום. ובין כה וכה ראינו במדרש זה כל כך קדום עד שזה היה כבר הסיבה למבול, זאת אומרת זה כבר סוף פרשת בראשית, כלומר סמוך לנוח, שמונה או תשעה דורות אחרי בריאת העולם, אז כבר אז זה היה מקובל. טוב, אז נמצא שגם רמב"ם מתייחס לזה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, לא נקרא את הכל בפנים, אני רואה עוד קטע קטן, נראה שמעשה יהודית, יש להתפלל שנס כה דרמטי, המחייב מצווה והזכרת שם שמיים בברכה, נשמד מהתלמוד ומברכת על הניסים, הרמב"ם מזכירו ברמז, זה לא רמז, אבל בקיצור, מקורות האחרים נזכר המעשה בניסוחים שונים, ונראה שמעשה יהודית מהווים מסגרת מתומצתת ומקודדת, לשון קוד, מבחינת תבנית תת-קרקעית, סאבטקסט לתפיסת חז"ל את משמעות המאבק בין עם ישראל ובין מלכות יוון. התעמקות במעשה, איזה מעשה? מעשה של יהודית והולופרנס, עשויה לפתוח אפיקים שאינם מופיעים במקורות הגלויים יותר בסוגיית מה חלקה. אוקיי, אז כלומר, יש פה בעצם דבר גדול, אבל הוא נכתב ככה ממש בקיצור נמרץ, וגם לא היה לגמרי ברור כנראה לכל כל השיטות של חז"ל, אבל אם למעשה אנחנו פוסקים, אם הלכה למעשה אנחנו פוסקים שבגלל זה מוצאים שם שמיים, אסור להוציא שם שם בטלה, זה איסור חמור, כלומר נשים מברכות על נס חנוכה, למרות שלפי ראשונים מספרדים רבים וגם רשמים מלאים, מצד זה שהזמן גם הנשים לא יכולות לברך, זה לא בגלל שהיו בטונס, כמו שכתוב גם כן על פורים, גם שם היו בטונס, כי זה היה קשור לאסתר, אותו דבר ביציאת מצרים, אז נשים חייבות, כאן זה כבר דורט על החורה, או שרק בארבע כוסות, אז זה ברבנן, אבל בכל אופן, נשים, זכות נשים צדקניות שבדור יצאו אבותי מצרים. אז הכלל הזה, אז הם היו באותו הנס, הוא כלל מאוד מאוד רציני, זה לא סיפורי אגדות בעלמה. למה? כי הכלל הזה יכול להתיר, ולא רק להתיר, אלא לחייב, בשם ומלכות, כלומר, ברכה לנשים, וככה נולד, נשים מברכות. נשים מברכות, נשם מדליקה נרות חניקה, היא מברכת. נהגו לצאת בבעל הבית, אבל זה לא הדרה של נשים, כי היו שאמרו את זה, אבל למעשה, המראה אומרת, אף הם היו באותו הנס, ועל זה מפרשים מאוד הראשונים, זה בנוי על המעשה. עכשיו, מה יש פה במעשה הזה? ומה יש גם כן בכלל בגזרה הזאת, אם היה להם מתחילה? אז בשלט אחד ראינו על פי השיטה המקובצת, שזה נקמה של בני עשיו, נקמה של רומי בארץ יהודה, באנשי ארץ יהודה. כן, ומי הוא ההגמון, למה דווקא נקמה כזו? אפשר להמציא עוד נקמות, הם היו די מוכשרים בנקמות ובמלחמות ובגזרות, לא הגזרה הרומאית היחידה. כנראה שבתיבה להגמון תחילה יש פה משהו מיוחד. כי מי, מה זה האגמון? האגמון זה לא קודם גם נקודה שלא מדגשת פה במאמר, אבל אני מדגש אותה כי אני מחבר פה עוד משהו. האגמון זה הרי הוויכוח בין יעקב לעשיו. מי הוא האגמון? זאת אומרת, מי נולד בחור?
עשיו.
אבל כתוב פה במדרש, בדין מבקש יעקב לצאת ראשון. לכן קוראים לו יעקב, הוא אוחז בעקב עשיו, אחרי זה הוא לא מצליח לו, אז הוא קונה את הבחורה מעשיו. איך אפשר לקרוא את הבחורה? לא משנה, על כל פנים אפשר. וזה עבודת הקודשים, המקדש, ומי זה בני בכורי ישראל, זה מה שכתוב בפסוק, שבני בכורי זה ישראל, זה יעקב אבינו ולא עשיו. אז יוצא תיבעל האגמון תחילה, אני לא מסביר את התיבעל, אבל אני מסביר את האגמון. אז זה הוויכוח. הוויכוח הזה הוא ויכוח לאורך הדורות מעשיו והלאה, כנראה שגם נתפס אצל יוון. עכשיו, איך זה נתפס אצל יוון? איך זה מגיע ליוון? הרי יוון הם בני יבות, זו משפחה אחרת לגמרי, ומלכות יוון אין לה לכאורה קשר לפי זה למלכות עשיו ומלכות אדום. אדום גזרו מיוון את החוכמה. נכסו לעצמם, השתמשו, לא גזלו בפשוט, לא משנה. אבל להגיד שיש פה איזו זיקה למי הוא האגמון, כי גם אצל יוון יש מאבק דומה מאוד, בין יוון לעם ישראל, הוא האגמון, לא מאבק כמו בין יעקב לעשיו, כי שם זה מאבק לא מי הוא החכם, אלא מי הוא הקדוש. מי הוא הקדוש ומי הוא הטמא. אבל כאן בין יוון לעם ישראל יש מאבק מי הוא החכם. וכאן אני רוצה קצת להסביר את זה בהרחבה יותר. תדעו לכם שהחוכמה הגדולה שתמיד חזר מדברים עליה, חוכמה בגויים תאמין, אז זה באמת חוכמה יוונית. חזר להעריך חוכמה יוונית, ויש על זה המון מקורות. היה ויכוח במסכת בחולות בין רבי יהושע בן חנניה, שהיה נחשב אחד מגדולי החכמים בין חכמי ישראל, לבין בת הקיסר. או היה ויכוח בין רבי יהושע בן חנניה, סוג של פאנל ודו-שיח וויכוח בינו לבין סבי דבי אתונה, סקני אתונה. דרך אגב, רבי יהושע בן חנניה כבר חי אחרי החורבן, ואנחנו מדברים פתאום על אתונה. זה גם מראה שיש כאן זיקה. ומצאתי דבר נפלא מאוד, דבר מעניין מאוד שלא שמו לב. מהו המקור? חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים תאמין. המקור הוא, זה בהפטרה של פרשת וישלח. אז כתוב שם, ועבדתי חוכמה מאדום נדמה לי, נדמה לי שזה הפטרה של פרשת וישלח, אז שם כתוב על זה במדרש, הבנתי חוכמה מאדום, מכאן שחוכמה בגויים שייך, ולכן השם היה צריך כביכול בשני ידיו לאבד את זה, לקחת את זה. עכשיו על מי מדברים?
מדברים פה על אדום.
אבל אנחנו מדברים על חוכמה היוונית. אלא שוב, אנחנו רואים פה את הממשק הזה, את הפגישה הזו, בין חוכמת יוון לחוכמת עשיו. וכנראה שיש גם קשר אחר, מי הוא ההגמון? אלא שהשאלה בין יעקב לעשיו באופן אישי היה מי הוא הבכור בעניין קדושה, אבל הוא הקדוש יותר, וזכויות העתיד של כנסת ישראל. ואילו העניין של ההגמוניה, הוויכוח מי הוא ההגמון, מי הוא הבכיר, מי הוא היותר חזק, כאשר אנחנו מדברים על ישראל ויוון, שם הוויכוח הוא מי בעלים על החוכמה. והעניין הזה הוא בעצם יסוד מאוד עמוק ומאוד משמעותי לגבי חוכמת התורה. איפה יש את חוכמת התורה? אז אנחנו תמיד מדברים על זה שחייב אדם לשלש את לימודו, שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד. כן? אבל מפורש ברמב"ם בהלכות תלמוד תורה, ראינו את זה לפני שבועיים, אני חושב, שבמה דברים אמורים שהוא ישלש את ימיו שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד, ותחילת לימודו. אבל כאשר הוא כבר ספג את המידע, הוא זוכר, והוא חוזר על זה כדי לא לשכוח, לשמר את הידע של המקרא ושל המשנה, כן? אז יפנה את כל ימיו, כל שעותיו, ללימוד התלמוד. מה זה תלמוד? תלמוד זה לא חומר. תלמוד זה הכישרון והמיומנות לעסוק שמיינת לבדי הלכתה, להשוות מילתה למילתה, לעשות היקשים, לדמות דברים, להבין, לפתח, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר נאמר מסיני. זה גם, זה עיקרו של תלמוד. אז יוצא שיש פה בעצם את המתנה של התורה לאדם, שהאדם עצמו הוא בעלים על התורה, האדם עצמו מחדש בתורה. כשאתה לומד תנך או לומד משנה, או אפילו לומד גמרא, או אפילו לומד שולחן ערוך, או טור, או רמב"ם, או ילקוט יוסף, או קיצור שולחן ערוך, אתה לא מדבר פה על חידושים, אתה מדבר פה על צפירה של הידע, על הספיגה של החומר, כן? החידוש זה הכישרון והמיומנות כיצד להוציא דבר מדבר וכיצד למצוא, כן, אתמול נשאלתי מרב שכונה, אז הייתה שאלה אצלנו, ממש תאונה קטנה שהתרחשה לנגד עיניי, פלוני חנה ברחוב צהר, ולכן המעבר של מכונית שבאה, היה מאוד צר, הוא היה אפשרי, הוא לא היה צר, הוא לא היה נהג כל כך כישרוני, אז הוא שפשף את המכונית הזו שחנתה ברחוב הצר, והיא עוד לא חנתה אפילו סמוך לאבני השפה של המדרכה, אלא 70 סנטימטר מהמדרכה. אז מיד, ויכוח כמובן, כל אחד רוצה לצורך את השני, שפשוף של המכונית ובולט, אז מיד ביטוח, נדע, אז הולכים, עוסק מורשה, ומאמן וכו', מינימום 2,000 שקל על איזה שפשוף של 20 סנטימטר של צמר בפח. לא, בסדר, לא הולכים לביטוח, זה נסתלם, ונדבר פה ושם. אני טענתי, ומצאתי את זה אחר כך מפורש באחד השוטים, שהוא בכלל פתור. הוא פתור אפילו אם הוא היה עושה את זה בכוונה. כלומר, הוא אומר שהוא עשה את זה, אם כי אין הבדל בין כוונה לא כוונה, אדם מועד לעולם, בין במזיד, בין בשוגג, בין באונס. אבל הוא פתור, כי שהמכונית הזו חנתה במקום שאסור לבנות, וזה גמרא כמעט מפורשת בפרק המניח בבבא קמא, שאם הנחת ברשות הרבים קדים והכל, אז מי שעובר שם יכול להזיז את הגלים, יכול אפילו לשבור אותם. במקרה כזה, אבי דניש נראה לנפשי, עד כדי כך. אז מה קורה פה? לוקחים גמרא, ומזה מסיקים לבעיה של נזקי תאונה במכוניות. אתם מבינים? זה נקרא גמרא. זאת אומרת, אתה פוסק על הלכה, אבל אתה פוסק את הלכה, את ההלכה על פי דימוי מילטה למילטה. כלומר, לקחת את הלא כתוב ולהוציא אותו מתוך הכתוב. איפה הוא כתוב? כתוב בגמרא. איפה הגמרא הוציאה את זה? הגמרא הוציאה את זה כנראה על פי הבנה מסוימת של משניות וברייתות. איפה המשניות והברייתות הוציאו את זה? או מדיני תקנות חכמים, או מי"ג המידות שהתורה נדרשת בהם מהפסוקים, או מהלכה של סיני, או מפירוש מקובל, יש מפי השמועה, יש הלכה של סיני. בקיצור, ככה המבנה של התורה מהשמיים בידינו. אז איפה זה השיא של בידינו? זה כאשר אתה מחדש. החידוש זה חוכמה יוונית. מה פירוש חוכמה יוונית? זה האנטיתזה לחוכמה יוונית. והדבר הזה הוא שייך מאוד לחנוכה. כמו ששבועות, אולי שמחת תורה, הם חגים של התורה שבכתב, לכן בשבועות אנחנו מדברים על עשרת הדברות, קוראים עשרת הדברות, בשמחת תורה אנחנו רוקדים עם ספר תורה ולא עם חידושי שמואל רוזנסקי או כל שיעורים. אנחנו בעצם חוגגים את המקרא, אנחנו חוגגים את מתן התורה שבכתב. יש ערך בתורה שבכתב. ספר תורה נופל, אז צריכים לפי כמה מנהגים לצום 40 יום. מה נופל? תורה פעם נופל, אז האדם ירא שמיים, השקל לא שם את זה במקום. אבל לא, ספר תורה, גם אם מקלים, אז כתוב ציר ש... תצטקה, בקיצור, זה עניין של עכשיו מאוד חמור. נשרף ספר תורה, זה כמו נשרף בן אדם חרדי, כן? נשרף פירוש אפילו גמרא, עשו את זה, הם שרפו את התלמוד. זה לא כמו שריפה, לא מביאים את זה לקבורה, מקסימום גניזה, זה לא קבורה. ספר תורה זה כמו בן אדם שנשרף, אותיות פורחות באוויר, אפילים, מונחים וכו'. בקיצור, ספר תורה יותר קדוש מתורה שבעל-פה. אבל איפה היישום של התורה בחיים, שזה החוכמה האנושית בתורה מהשמיים, זה בגמרא. עכשיו, חנוכה זה החג של התורה שבעל-פה. חג של התורה שבעל-פה, וזה אתם תראו בהרבה, גם בעין היום, נדבר על זה בטח הרבה ערבות מראי התלמיד של הרב קוק. ויש ספרים שלמים של גדולי ראשי הישיבות והוגים תורנים על חנוכה שמדברים הרבה מאוד על התורה שבעל-פה בחנוכה, ולכן חופש חנוכה זה כמעט תרתי דסתרי, כמו שדווקא בחנוכה צריכים ללמוד הרבה יותר. ואחד הדברים בגר"א נדמה לי זה כתוב, למה סוגיית מהי חנוכה לא מופיעה במשנה במפורש? יש רמז לחנוכה, לא שם במשנה, ויש ארבע או חמש משניות שמזכירות את חנוכה דרך אגב. אבל סוגיית חנוכה לא מופיעה במשנה עם ההלכות של חנוכה. וזה מופיע רק בברייתא של מגילת תענית ובשלושה דפים דרך אגב של... פרק במי מדליקים בנרות שבת, אז מופיע שם סוגיית מהי חנוכה. למה זה לא קיבל ייצוג יותר הולם בתורה שבעל פה שנכתבה בזאת?
כמו פורים.
מה? כמו פורים. פורים יש מסכת שלמה ויש מגילה. זאת תורה שבכתב, מגילת אסתר זה כתבוני לדורות, וחכמים קיבלו את בקשת אסתר להיכלל בתנ"ך. ודאי. ובאמת אתה שואל שאלה מכונה במיוחד לאור העובדה שהרמב״ם מסווג זיווגים. הוא לא קורא לזה הלכות חנוכה, הוא קורא לזה הלכות מקרא מגילה בחנוכה. הלכות מגילה בחנוכה, הלכות מגילה בחנוכה, בקריאת המגילה ובחנוכה אנחנו נראה לחנוכה. זה עיקר המצוות. אבל הוא מזווג אותה מהמה. על כל פנים, אז אף הפקיד הם דומים, הם שונים מאוד, מדוע? שעל מגילה ופורים יש לנו עוד במקרא, זה עוד שייך לנביאים. 48 נביאים עמדו לישראל ונסתר, אבל זה גמרא במסכת מגילה. אבל חנוכה זה כבר לא ניתן להיכתב, את מה אומרת את זה? מה שלא ניתן להיכתב? זה המועד היחיד שאין לו מקרא. יש לו רמזים אולי במקרא, גם בפרשת בהלכה, הרמב"ם מביא את זה כרמז לעוד מקומות, אבל למעשה אין על זה ספר. אם יש ספר, ספר יהודית, זה שייך לספרים חיצוניים, זה לא ספר קודש. זה ספרים חיצוניים, זה ספרים שלא היו קדושים, היו בעייתיים. אני לא חושב ספרים חיצוניים, זה ספר בעייתי, אבל חלק מהספרים חיצוניים הם גם בעייתיים. הנוצרים השתמשו בחלק מהספרים החיצוניים. בתרגום השביר, וכולי, בכל אופן, נחזור לענייננו. איפה החוכמה העמוקה שבה אנחנו יכולים להתחרות ולהראות לחוכמה היוונית שחוכמתנו גדולה משלכם לא בתנך? כי את התנך הם גם גזלו. הרי התרגום של התנך היה ליוונית. הם תרגמו ליוונית, הם ניסו בספרייה הגדולה באלכסנדריה ובכלל לכנס ולאסוף את כל החוכמה האנושית. אתם מבינים שיש הרבה חוכמה במקרא. תרגום את הליוונית. חז"ל אומרים דבר מדהים בנושא הזה, שלכן גם אם אתה לא יכול לקרוא או לכתוב ספר תורה בלעז, ביוונית כן, כי כתוב יפיפיותו של יפי בועל השם, מכאן שספר תורה של כתב יוונית, אז זה ספר קשר, ולא ראיתם שום מוזיאון ספר תורה כזה. השורית זה לא שפה, השורית זה צורת הכתב, זה הגופן, כתב השורית, זה צורת הכתב, זה לא בשפה.
האותיות חייבות להיות שוריות, אבל אפשר גם שזה.
השתמתי, שהיו האותיות באמצע, בבית ראשון השתנה הכתב, זה מתחילת מסכת מגילה, שהשתנה הכתב. על כל פנים, הוא חזר למה שהיה בזמן מתן תורה. במה אם זה השתגל? בכל אופן, כתב השורי זה מה שקוראים היום, הכתב של ספר תורה. אותי אתה מדובר עוד. יש כתב אחר, כתב יתדות, כל מיני שמות יש לזה כתבים אחרים. זה ענייננו. אז ממילא, בתנך, עם תנך אנחנו לא יכולים להתנחח עם היוונים. כי הם יגידו, זה גם שלנו, כי הם תרגמו את זה והתלבשו על זה. זה גם טיבה אלה, כמו מתחילה. זה גם טיבה אלה, בזה שהם לוקחים את המקרא שהוא הדבר הקדוש ביותר שניתן באופן קונקרטי בסיני, אז הם לוקחים את זה לעצמם, מתרגמים את זה ומציגים את זה לאהבה במדפי הספריות שלהם. זה באמת המרכז הגדול של האינטלקטואלי האקדמי של אותם ימים של תרגומים ואיסוף ספרים, זה היה הספרייה הגדולה באלכסנדריה שבמצרים, שזה היה מרכז הלניסטי, מרכז יווני גדול ומפורסם. כל פנים, זה גם כן מושג שאני בא אליי מבחינה, אבל זה הולך יותר מזה, זה הולך יותר מזה. הנושא של תיבהלה כמו תחילה מתקיים בצורה אחרת בחטא העגל. חטא העגל, מה היה חטא העגל? 40 יום אחרי מתן תורה, כן? אז הם עובדים וסוגדים לעגל. מה חז"ל אומרים על זה? עלובה קלה שסימטה בתוך חופתה. זה בסך הכל 40 יום, היא עדיין נקראת קלה. שכשמה ראשונה נקראת קלה. עדיין היא כאילו כמעט בתוך חופתה, זה רק 40 יום. בין זה למתן תורה, מוצד בתמוז, אז הקלה סימטה בתוך חופתה, כן? במילים אחרות, אז יש כאן בעצם הד למה מגיע לעם ישראל הדבר הזה שתיבה אליה מבחינה. כי המעשה הזה שהם עובדים לעגל, במקום לקדוש ברוך הוא, אחרי הגילוי הגדול ביותר של מעמד הר סיני, זה העלובה קלה שסימטה בתוך חופתה. אבל הברית באמת משתנית כעת. הברית כתוב בעקבות חטא העגל, היא כבר לא על תורה שבכתב, אלא על תורה שבעל פה. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית מישראל, אומרת הגמרא בגיטין, אלא הדברים שבעל פה בלבד. שנאמר כי על פי הדברים האלה קראת השם בן ישראל. על פי הדברים האלה זה רומז לתורה שבעל פה. הגמרא בגיטין, בדף סומך המדבר. מתי זה היה? בעקבות חטא העגל. כן? אז יוצא בתורה שבעל פה, אין מקום להגמוניה, לא יוונית ולא רומית. כי בתורה שבעל פה אנחנו מייצגים שלנו יש חוכמה ולהם יש חוכמה, אבל החוכמה שלנו עדיפה על שניהם. חוכמה שלנו היא חוכמה קדושה. זה המהר"ל מסביר בלב מצווה, הוא אומר שיש לזה גם כן רמז, שהכהן, הכהן הוא... כהן, מה כמה זה בגימטריה? כהן זה 75. ואיכה בגימטריה, מה כמה זה? ביוון כמה זה בגמטריה? 66. אז היוונים רצו לטמא את האחד. זה 66 כלפי 65. כלומר, יותר מהאחד. לא להרוס את האחד, אלא לטמא את האחד. כן? ואז בא הכהן, שהוא 10 מדרגות מעל האחד, הכהן, זה הבן אדם. זה התורה שבבית. שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו. מפיו, כן? זאת אומרת, הכהן הוא המייצג, והכהנים היו בדרך כלל חברי הסנהדרין, והכהנים היו אלה שלימדו תורה בשבט לוי. במיוחד המיוחדים שבשבט לוי שזה הכהנים. הכהנים רבים, אבל יש פה זיקה ברורה. נמצא שלמעשה אנחנו רואים פה עד כמה חג החנוכה הוא חג של החוכמה של תורה שבעל פה. ולכן כתוב בחז"ל, הרוצה להשאיר יצפין ששולחן בצפון של האחד, הרוצה להחכים ידריב שמנועה בדרום, כן? אז אנחנו מדברים על אהרון, כי אהרון לא הכיל חוכמה, אהרון הכיל את גוף התורה, את הספר תורה, חמישה חמישי תורה, ואת גופות הברית, גופות ראשונות, שניות, בכל פנים שם יש את המקרא, זה המקרא, אבל האור, אור זה לא דבר קונקרטי, אור זה נר השם נשמת אדם, אור זה החוכמה, אוריינות. מדברים בעברית מודרנית, מה זה להיות אינטלקטואלי, מה זה לספוג ידע וחוכמה, זה אוריינות. מאיפה זה לקוח? במילה אורייתא. אורייתא זה אור של התורה. אז אנחנו, למה קוראים אורייתא בארמית? כשכבר יש תורה שבעל פה, כשיש כבר גמרא, גמרא בבלית היא שיא השיאים של חוכמה ישראל, חוכמת ישראל. של האינטלקטואליות בזה אנחנו מנצחים את יוון. עכשיו נמצא שהמושג של תיבלג במתחילה מוספר כבר בכמה אופנים. קודם כל זה מוספר באופן שראינו שיש כאן של עמי האגמון שנית, עמי האגמון, עמי הבכורה שנית יש לנו כאן את המושג של נקמה כפי שראינו של בני עשיו, מה שיהודה עשה לאביו. יהודה זה ירושלים, מקדש וכו'. יש לנו כאן עניין עוד יותר עמוק. זה מה שהבאנו, עלובה קלה שזימתה בתוך חופתה, אלו ישראל שעבדו לעגל. למה הם עבדו לעגל? למה העגל דווקא? כי עגל זה מציין את יפיותו של יפת, כי עגל זה החותם של יוסף. ויוסף גם יש לו יופי. יפיפיותו של יפת בעלי שם בפועל זה יוסף בעצמו. יוסף שכתוב שיש לו יפיפיות וכל הנושא הזה. והנושא של תיבהל להגמון תחילה יתקיים ביוסף בהפוך. אני לא רוצה יותר מדי לפרש את זה, אולי ברמז. אבל זה כל הזמן בחדשות, עכשיו יש חדשות חדשות שחכם הדבר שם מכריז על ירושלים כבירת ישראל, תודה רבה, נראה איזה מחיר נשאר, איזה דבר טוב, מהשם יצא הדבר, לך תדע, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולם. אבל אז זה החדשות החמות עכשיו, אבל עד היום, עד אתמול, זה היה או ביטן או הטרדות. כן, זה כל הזמן מספיק. הטרדות יכולות להיות בכל הכיוונים. מי היה המוטרד הגדול הראשון במקרא, בפועל, שזה מפורש במקרא? יוסף, אני יודע, יש את פוטיפר. זה ממש מצב שתיבהל לגמרי תחילה, אבל במצב הפוך. אבל זה אותו הדבר. או כתוב בנות צעדה לשור. מה זה בנות צעדה לשור? כתוב שבנות מצרים היו מטפסות על החומה, שור זה חומה, כשכבר יוסף היה חמיש למלך, כדי לראות את יופיו של יוסף. זאת אומרת, יש פה ממש משהו שהוא אביזר, ערווה, ממש דברים, ויוסף הוא יוסף הצדיק, שהיה לו את כל הניסיונות והוא עמד בהם. אז כל הדברים הללו הם מתחשרים לעגל, ליופי, ליוון, כן? וכל הדברים הללו אנחנו יכולים לנטרל על ידי חיזוק הכהונה. ולכן בבית שני אנחנו מדברים על הכהן, על הכהן הגדול, לא מדברים על מלכות בית דוד, אלא גם לא על מלכות יוסף, אלא אנחנו מדברים על הכהנים. הכהנים הם משלבים את היופי מהקדושה. גם אצל כהנים מודגש על הדר. הדר. כן, יש מושג, מה נהיה? הרי כהן בצאתו מבית קודשי לקודשים. כתוב שכדי לבחור את הכהן, זה היה צריך להיות גדול מאחד, בחוכמה, בנוי ובעושר. עושר הזה אפשר גם להשאיר אותו, כן? כן? אבל בואי מה נעשה לו מתוכים פלסטיים, למה צריך לבלג יפה, למה שלשמונו נעד יפה. מה זה יפה, זה יכול להיות כל מיני דעות, מה מקרה הזאת? מה זה נוגע בכלל לכהן? אם שדווקא בכהן מתקיים השילוב הזה, כיצד לנטרין את יוון? אנחנו יכולים את כל הכוחות של יוון, אבל בצד הקדושה. חוכמה יוונית אנחנו יכולים, אבל בצד של קדושה, זה התורה שבלפן. יופי יווני, אמנות אסתטיקה אנחנו יכולים, אבל בצד הקדושה. איפה הוא שלא בית המקדש, בית שני דווקא? רק של הונדוס, הונדוס המתייבן, האדומי בנה, כן? לא הבניין נהי יבני אמר. אבל הדברים הללו הם מתקשרים לבית שני. החנוכה זה החג של תורה שבעל פה, חג של תהרת, חג של בית המקדש, חג של הנשמה של בית המקדש. הנשמה של בית המקדש זה אור המנורה. ולכן בעצם כל הנושאים האלה מתקשרים. יש פה איזה הסבר סרט הגול, זה לא ארוך, לא עכשיו נקחו את זה אתכם לעשות גדולות אחד אחר. אז שיהיה חנוכה שמח.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.